אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, שמי דוקטור גילי קוגלר, ואני מרצה למקרא ולעברית קלאסית באוניברסיטת סידני.
דוקטור קוגלר, אנחנו שוחחנו איתך בשבוע שעבר על חנוכה, על מבחינה היסטורית, על המקורות, על החשיבות ההיסטורית של חנוכה, על זהות לאומית. אבל את הזכרת כמה דברים שמאוד עניינו אותנו, ואני בטוחה שזה גם יעניין את המאזינים שלנו. את אמרת שספר מכבים ב' הוא מאוד שונה ממכבים א', הוא נכתב ביוונית, ויש בו כל מיני מוטיבים אחרים כמו קידוש השם, הסיפור של חנה ושבעת בניה. אני רציתי לשאול אותך, אני זוכרת שכילדה אני למדתי בבית ספר דתי, ואני מאוד התרשמתי מסיפור חנה ושבעת בניה, וקיבלתי את זה כילדה קטנה, אבל כשגדלתי, הסיפור זעזע אותי לגמרי. הרי היהדות מקדשת את החיים. הרי איך, מה זה העניין של למות על קידוש השם, אם היהדות מקדשת החיים? אז לאכול חזיר, יותר, זה יותר גרוע מאשר לאבד ילד? אני לא מבינה את המוטיבים האלה של קידוש השם, את הרעיון הזה.
נכון, אני מסכימה שזה מאוד קשה, וגם זה מאוד מעניין מה שאת מתארת, המעבר שלך מתודעה של ילדה שלומדת שזה לכאורה ראוי, לפתאום מבט ביקורתי ורפלקטיבי יותר על העניין הזה, ומעניין אם אנשים עוברים את זה גם כקהילות, אנשים עוברים את זה גם בדורות היסטוריים.
אולי תספרי לנו שוב את סיפור חנה בקצרה, אם המאזינים לא בדיוק זוכרים מה אמרו הסיפור.
הסיפור מופיע במכבים ב', מופיע גם בספר מכבים ד', בגרסה קצת אחרת, עם שם אחר, היא מכונה שם בשם אחר, מרים, אבל הסיפור שאנחנו מכירים הוא יחסית, המפורסם יחסית זה עם חנה, יש לה שבעה ילדים, ומגיע אליה נציג השלטון היווני, ודורש בפניה בעצם לעשות משהו שהוא נגד מצוות הדת, וכדי שהיא תעשה את זה, או האיום כדי שהיא תעשה את זה, הוא שהם יהרגו את הבן הראשון שלה. כך בעצם הם הורגים את הבן הראשון בגלל שהיא מתנגדת לדרישה, ולאט לאט בעצם הורגים את כל בניה בפניה. זה רק סיפור אחד שמדגים שני דברים. אחד הוא מדגים את ההתעקשות של היוונים לאכוף את הגזרות שהם הציגו בשנים האלה. והדבר השני, כמובן הטקסט נכתב על ידי היהודים עצמם, הוא מדגיש את היכולנות והיכולת של היהודים לבחור את בעצם קיום הדת והמצוות על פני כל דבר אחר. אם תרצי, תגידי גם על פני החיים. החיים, כן, הם ערך פחות לדרישות הדתיות של התקופה ולדרישה העצמית שלהם מעצמם. כך גם למשל איש זקן, שנדרש לאכול חזיר, אבל הוא לא מוכן, אז הוא מת על קידוש השם כדי לא לאכול את החזיר. רק אני רוצה להגיד שאת התופעה הזאת של מרטירולוגיה, של מוות על קידוש השם, אנחנו לא מוצאים רק פה, אנחנו מוצאים גם אחרי זה בתקופת מרד בר כוכבא, כך רבי עקיבא, שמת, שעינו אותו כדי שהוא לא ילמד תורה, אבל הוא למד תורה, והוא מת בעינויו, הוא היה אחד מבין הרוגי המלכות של התקופה, ובימי הביניים, למשל, בתקופת פרעות תתנב, בתקופת מסעות הצלב, שהיהודים בחרו, כך מסופר, להמית את בניהם ורק לא להפר את מצוות הדת היהודית, ואף סיפרו את הסיפורים האלה. כלומר, הם סיפרו את הסיפורים האלה כסיפור גבורה. אלה סיפורי הגבורה של התקופה. ואם נשווה את זה למכבים א', זה מאוד מאוד שונה מהאתוס. ממש אתוס שונה לגמרי, אם לא הפוך, שמסופר במכבים א', בספר מכבים א'.
בספר מכבים א' מדובר על גבורת יהודה המכבי, גבורת הצבא שלו, הטקטיקה הצבאית שלו.
כן, בדיוק. ושם רעיון של מרטירולוגיה הוא אפילו, אפשר להגיד, קצת בזוי, או הוא לא פתרון, הוא לא נראה שזה הפתרון. הפתרון הוא פתרון צבאי, והפתרון הוא להילחם על הזהות הלאומית והדתית, ולא בעצם לוותר עליה, לא למות בשבילה.
מישהו מאוד חכם, אני חושבת שהוא מאוד חכם, אמר לי לפני שנים רבות, וזה השאיר עליי רושם רב, הוא אומר שבלי חנוכה, אולי בכלל לא היינו קיימים היום. כיוון שאם היו באמת המתייוונים מתגברים על היהודים המסורתיים, אז הם היו מתערבים בקרב האוכלוסייה במזרח התיכון, בכל המקבלים את את הנרטיב הדתי הלאומי של היוונים, והדת היהודית והיהודים כזהות נפרדת בכלל היו נעלמים מעל פני ההיסטוריה. האם זה נראה לך כהיסטוריונית שזה נכון?
אני גם שמעתי את הטענה הזו, ואם משווים את האוכלוסייה היהודית לאוכלוסיות אחרות שהיו באזור של הלבנט בתקופת האימפריה היוונית, ובודקים את ההשפעה התרבותית שהייתה לכל אחד מהעמים, אני חושבת שיש יותר סיכוי שהיינו מוצאים משהו כמו סינקרטיזם, של שילוב בין בין התרבויות, של אלוהים שחוזר להיות חלק מפנתיאון, ואני אומרת חוזר בגלל שפעם הוא היה, למשל חלק בהיות הדת היהודית או הדת העברית, אחת מדתות התקופה, אחת מהדתות הכנעניות בשנים במאות השנים שלפני, אז אני חושבת שאולי היינו מוצאים משהו יותר של שילוב בין תרבויות או בין דתות או בין הזהויות האלה. יכול להיות שמבחינה כמונותאיזם צרוב, לא היינו מוצאים, זה כבר לא היה אותו דבר.
אז נראה לך שבאמת יש לחג החנוכה חשיבות היסטורית מאוד חשובה לשמירת הזהות הלאומית היהודית.
כן, אני חושבת שהמתח שהוא מייצג, הוא משמר סיפור על מתחים בין כמה דברים, בין העניין של אימפריה וקולוניה, בין תרבות שלטת, תרבות של כובש לתרבות של נכבש, ובאמת בין המפגש בין מונותאיזם לדתות שהן יותר פלורליסטיות במובן מסוים. הדיבור על קנאות, מושג על קנאות הוא מושג חשוב מאוד בחנוכה, הוא מושג שאנחנו מוצאים כמוטיב חוזר לגבי החג הזה.
דוקטור גילי קוגלר, מרצה ללימודי מקרא ועברית קלאסית באוניברסיטת סידני, רב תודות.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.